כשהדברים עוד ככה, כשהדברים עוד טריים, מן הסתם אחר כך יהיה, אולי תהיינה עוד כמה מחשבות, אבל אי אפשר לתת לאירוע כזה לעבור ככה על ידינו בלי קצת לחשוב לעומק. בדרך כלל הנטייה היא, בגלל ששומעים תקשורת, והתקשורת, הניתוחים שלה באופן טבעי הם ניתוחים מאוד מעשיים כאלה, מי יעשה קואליציה עם מי, ואיך זה יסתדר, נתניהו עם הכתב אישום ומה קרה לליברמן, הכל כזה בקטנה יותר, אבל בסדר, זה החיים המעשיים הפוליטיים. אני חושב שאנחנו מנסים להרגיל את עצמנו קצת לנסות לחשוב מה קרה פה, מה קרה פה טיפה יותר לעומק. אז אני משתף איזה תובנה, איזה שתי תובנות שלי, שפקודות למחשבה, לא, לא, לא יותר מזה. והניתוח הפשוט של הדברים, שאני ככה קצת ניסיתי להבין מה קרה פה, זה שבעצם, תחשבו על זה שהיום מגדירים, ככה זה הכי חידד לי את זה, שככה פתחתי הבוקר, לא שמעתי בלילה, הייתי עייף, הלכתי לישון, רק שמעתי איזה מדגם, ואז אני שומע חדשות בבוקר, ואז אומרים ככה, שגוש הימין הוא 56 מנדטים, וגוש המרכז ימין, וגוש המרכז שמאל הוא 54 מנדטים. עכשיו, ה-54 מנדטים האלה, זה כולל את ליברמן, כן? זה כמובן את כחול לבן ואת מפלגת העבודה ומרץ, מה שהיה, המחנה הדמוקרטי, וליברמן. ואז אתה ככה רגע, לשנייה אחת תופש את עצמך, רגע, אתה אומר, רגע, ליברמן זה מחנה השמאל, הרי יש להניח שחלק לפחות לא קטן מהמצביעים שלו, מבחינה מדינית, פוליטית, ביטחונית, הם בעצם ימניים. זאת אומרת, תשאל אותם היום, אתם בעד, אני יודע מה, להחזיר שטחים? יגידו, לא, אתם בעד, אני לא יודע מה, שתהיה מלחמה בעזה, לא משנה, הם יגידו כן. אז אבל מגדירים אותם בשמאל. עכשיו, זה לא שרק התקשורת מגדירה אותם בשמאל, אלא בעצם זה מחדד את מה שקרה פה. ולעניות דעתי, זה ניתוח מאוד פשוט, לא צריך להיות חכם גדול בשביל הניתוח הזה. אבל לכאורה, מה שקרה פה זה שהדיון בעצם המרכזי בבחירות האלה עבר מי הנושא באמת המדיני-ביטחוני, שהוא איזשהו מקום עכשיו, רוב האנשים בעם ישראל וגם בפוליטיקה יודעים שאין בדיוק עם מי לעשות איזה מי יודע מה שלום. חוץ מאיזה, ככה אני יודע, באמת מרץ או משהו כזה, שעדיין אומרים, כן, צריך לעשות שלום בכל מחיר, מדינה פלסטינאית ואפילו מדינה, לא משנה. רוב האנשים באמצע יודעים שתכלס, זה לא, אין פה מי יודע מה, לפחות כרגע שאין עם מי לדבר, יכול להיות שמחר פתאום יהיה איזו התעוררות, ובאמת כן יהיה סיפור של כן להחזיר שטחים, זה לא הדיון המרכזי כרגע, לא עומדת איזושהי תוכנית על הפרק. ומצד שני, מה שבעצם ליברמן עשה, ואני לא יודע אם הוא עשה את זה, הוא אולי פוליטיקה קטנה, כן? זה ההבדל בין תקשורת לבין מחשבה עמוקה. כי התקשורת מדברת על הפוליטיקה הקטנה, איזה רווח פוליטי היה, הוא ראה שהוא הולך להיגמר פוליטית, אז הוא אמר, אני אעשה איזה משהו נגד החרדים, וזה יביא לי קולות, ווואלה, תפס לו, הצליח לו והביא לו קולות. אז זה בניתוח הקטן. אבל מה באמת עם ישראל? הוא לא כזה טמבל. בכל זאת, זה כל המון ככל שדי. בכל זאת, יש פה איזה... אז מה שבעצם קרה, זה שהוא גרם לזה אחד הנושאים המרכזיים, אולי הנושא המרכזי בבחירות, הפך להיות בעצם משהו יותר שקשור ליחסי דת ומדינה, לדתיים חילוניים, לכל הנושא הזה של איזשהו ממשלה שהיא ממשלה יחסית של מיעוט, כן? היה עכשיו כמה שנים טובות שהייתה ממשלה של הליכוד עם המפלגות הדתיות והחרדיות, ונתן איזושהי תחושה שאפשר להתווכח איתה, נכונה או לא נכונה, אבל נתן איזושהי תחושה עמוקה שכביכול יש פה יחסית איזשהו קבוצות שהן אולי יחסית הן מיעוט, אבל הן באיזשהו מקום ככה הופכות להיות מאוד מרכזיות מבחינת ההשפעה שלהם, מבחינת כל מיני דברים דתיים שקורים במדינה. והשורה התחתונה היא שאולי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לאחדות. עכשיו, זה אחדות, זה כנראה מה שיהיה, אני לא יודע, לא נביא ולא בן נביא, והפוליטיקאים הם, יש להם אין סוף יצירתיות כדי לעשות בסוף דברים אחרים, אבל איך שזה נראה כרגע, אין שום אפשרות להסתדר, בלי שיהיה באמת איזשהו ממשלת אחדות לאומית, איך בדיוק היא תהיה, כחול לבן, הליכוד, מי יצטרף לזה, מי ימין, מי משמאל, אבל כנראה שזה לא יכול להיות מה שהיה עד היום, אין מספיק לימין, מה שנקרא, לעשות ממשלה צרה, וליברמן שהוא השותף הטבעי הוא חתך לה, כאילו לצד השני, לא מבחינה עוד פעם מדינית ביטחונית אלא מהצדדים האלה של הצדדים של יותר דת ומדינה וכדומה. ובאמת אולי אנחנו משתדלים לעשות את זה האמת כל הזמן, רק צריך אולי להתחזק בזה יותר, אבל יכול להיות הקדוש ברוך הוא כופה עלינו דרך הפוליטיקה, אולי הוא כופה עלינו באמת לנסות לחדש מבט גם בנושא הזה באמת של היחסים בינינו, ולא שלאורך שנים אנחנו נהנה מזה שאנחנו שולטים, ואולי זה, יש לנו יתרונות בכל מיני דברים כאלה, יכול להיות שמבחינת, לא יודע, הכספים לישיבות עכשיו, יכול להיות שזה יהיה פחות, יכול להיות שזו תקופה קשה, אני צריך להתחיל להכין את הבטן שהיא קצת תצטרך לרדת, אני מקווה שלא, אני מקווה שיהיה משהו אחדותי, שבאמת יכבד את כל הצדדים, וייתן שמדינת ישראל תמשיך להכיר בערך הגדול של לימוד תורה, ותרצה לתמוך בו, ולא תפגע בדברים כאלה בצורה דרסטית. אבל בוא נצא רגע מהמחשבה הפרטית שלנו, מה נוח לנו ומה יוצא לנו מזה כציבור מסוים, וכמפלגה מסוימת או כציבור מסוים, אלא בוא נסתכל על זה רגע בראייה יותר רחבה. אז לי זה עושה רושם שפה הקדוש ברוך הוא ככה נותן לנו איזה מכה קטנה, איזה התעוררות קטנה שאומרת, תסתכלו דרך הראי של הפוליטיקה, תסתכלו שיש פה איזה זעקה מסוימת בעם. כאילו ליברמן עם הכוונות שלו, ואולי יוציא מהכוח אל הפועל איזשהו כאב מסוים, איזשהו קול מסוים שאומר, רגע, אנחנו פה ביחד, ואי אפשר כביכול, עכשיו יכול להיות שזה יותר הרגשה מאשר אמת. זה לא שבאמת אנחנו, הדתיים והחרדים, באמת כביכול משתלטים פה על המדינה, ועכשיו כבר אין פה שום דבר, לא, בחיים מסוימת זה הפוך, אנחנו יודעים שיש הרבה כפייה חילונית, לא רק כפייה דתית. כמה מאיתנו לא יכולים ללכת למופע, ולא יכולים ללכת לים, ולא יכולים ללכת לפארקים, ולא יכולים ללכת לעשות הרבה דברים בגלל שהם לא צנועים, ובגלל שהם לא מתאימים לנו וכדומה. זה גם כפייה גם הפוכה. זה לא שבאמת יש כזאת כפייה משמעותית, אבל יש בכל זאת איזשהו משהו בהרגשה שאולי כבר גרם ליותר מדי איזשהו פירוד, ליותר מדי כעס על החרדים, אולי יותר על החרדים מאשר נגיד כביכול על הכיפות הסרוגות, שמי שקצת מבין אז יודע שזה קצת שונה, כמובן הולכים לצבא והרבה יותר שותפים בכל הדברים במדינה, ולא חלילה כביכול רק נהנים מדברים של המדינה עם פחות תרומה, שגם זה לא לגמרי נכון על החרדים, יש להם את הדברים שלהם שהם כמובן מנסים לתרום, ובכל זאת יש איזושהי תחושה כזאת מסוימת, ויש לה על מה לחול. ובסיכום של הדברים אני אומר את התחושה שלי, משהו שאנחנו, אני מקווה שאנחנו משתדלים לעשות אותו כל הזמן, אבל אולי צריך באמת להתחזק מזה ביתר סט וביתר עז, לראות מה אנחנו כפשוט כאנשים וכחבורה וכציבור דתי לאומי, וספציפית פה באשדוד, שאנחנו יודעים שיש לנו פה המון משימות. רק ביום שני הקרוב יש פה נער בר מצווה ממש מעבר לכביש, הוא גר פה בדגימל, אבא שלו היה אצלי אתמול שלשום, ביקש שהוא יעלה לתורה פה ביום שני בבוקר, שיעלה לתורה פה, למרות שזה קצת מוקדם להם, אבל הם רוצים שזה יהיה בישיבה. בחור חילוני לגמרי לכל הדעות, ובכל זאת איזה רב חבטניק הכין אותו לעלייה לתורה, והוא רוצה שזה יהיה פה. אז אנחנו נודיע שזה יהיה פה, ואם יהיה מניין שהוא כמו כל יום, ככה מגרדים פה את, את השני מניינים, אז זה יהיה בסדר, יהיה לו, הוא יעלה לתורה ויהיה בסדר. אבל אם תהיה התעוררות ויהיה זה, אז יהיה קידוש השם ויהיה משהו משמעותי, ויהיה משהו מיוחד, זה דברים שהם קורים ביום יום, כן, תהיה הודעה ביום ראשון בערב, תהיה הודעה, חבר'ה, מחר יש נער שעולה לתורה, בואו תעשו מאמץ, תשתדלו, תביאו גם קצת כלי נגינה כדי שתהיה לו חוויה טובה. האם אנחנו נראה את זה כאיזשהו חלק מאיזה משהו שזה, זה פה, בסוף זה, זה פה. בסוף כשהרב אלעד שולח איזו הודעה, חבר'ה, אני צריך, מחר מגיעים לפה עמית יהוד, ואני צריך 15 חבר'ה שיבואו. בסוף זה זה, זה החברים האלה, זה החבוטות האלה, זה החסד שמחר בבוקר הרב אברהם יבקש מחבר'ה שצריך לגמח או לפה ולשם, כל מיני דברים כאלה. עשייה בתוך החברה הישראלית של, עם כל הסוגים של האנשים, בלי משנה בכלל מי הם ומה הם ואיך הם, בסוף זה זה, בסוף זה, זה, זה הקירוב, זה החיבור, זה האחדות הפנימית שבאמת יש, שיש לעם ישראל. אז אנחנו משתדלים תמיד לעשות את זה, תמיד מאמינים בזה. אני רק אומר, אולי הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד איזה כפה קטנה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אני יודע איך לקרוא לזה, שלכאורה היינו יותר שמחים, היה רוב לימין ותמידים כסדרם, והנה יש לנו את הממשלה שלנו, ולכאורה היא יותר אפשר לסמוך עליה, והיא נותנת לנו את התקציבים ואת הדברים שלנו, ושומרת על ההתיישבות, נגיד, כן, שבינתיים, שנים האחרונות זה ככה, כן, לא מדבר על ההתנתקות, אבל שנים האחרונות בכל זאת יש יחסית איזושהי שמירה, אבל בואו נסתכל על זה בצורה יותר גדולה, ואולי עוד נקודה אחת שקשורה לזה, שהיא קשורה לציבור שלנו, הדתי-לאומי, שהוא אף פעם, אני אומר לעצמי תמיד משפט אחד, החבר'ה שלנו חושבים שפוליטיקה זה ישיבה. בישיבה אתה אומר, הקו שלי הוא בדיוק כזה, הקו שלך הוא בדיוק כזה, אני לא יכול ללמוד בישיבה שלך, כי אתה לא, אתה מלמד גמרא בצורה כזאת, אני מלמד בצורה כזאת, אני בקו הזה, אתה בקו הזה, אי אפשר. ולפעמים אולי זה נכון, יש בית מדרש כזה, יש בית מדרש כזה, לא שזה נכון, כי תורת ארץ ישראל היא, הם מנעימים, זה נועם, זה מנעימים זה לזה בהלכה. ועכשיו החבר'ה שלנו חושבים שפוליטיקה זה כמו איזה עולם, זה נכון שזה בנוי על אידיאולוגיה, אבל בסוף זה אידיאולוגיה מעשית. באידיאולוגיה מעשית זה פרקטיקה. זה אומר, יש לנו איזשהו מחנה משותף מסוים כציבור, בתוך המחנה הזה אפשר להכיל, מצידי אפשר להכיל מנועם ועוצמה יהודית ועד הליברלים הכי גדולים, כולם דתיים לאומיים, כולם אוהבים את המדינה, אוהבים את הצבא, אוהבים את התורה, אוהבים את ההתיישבות, אבל זה חושב ככה וזה חושב ככה וזה חושב ככה. בוא ניתן חופש הצבעה בדת ומדינה, ניתן חופש הצבעה, אבל בוא, אנחנו יכולים להיות ביחד, אנחנו יכולים להיות רם 15 מנדטים. ופעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אנחנו בסוף נשארים, אלה לא נכנסים בכלל, ואלה מבטרים, ואלה נשארים איזה משהו מצומק של איזה 7 מנדטים וזה. אז אולי, א', צריך לתקן גם את הדבר הזה, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה, כי אני לא בפוליטיקה. וב', אני אומר לעצמי, אולי זה אומר שהכוח המרכזי שלנו הוא באמת בחיים של היום-יום, ואולי, אולי הפוליטיקה זה לא, לא יודע, שוב, מי שטוב בזה שילך לזה, אבל אם הוא הולך לזה, שיעשה, שישתדל לעשות מה שאני מציע עכשיו. לא שילך למפלגה עוד 3 ועוד 4 ועוד 2 ולא ייכנסו וכן ייכנסו. אם יש למישהו כוח להוביל אחריו, לצרף את כולם ביחד, יחד איתו, לעשות משהו גדול, מכיל את כולם, שילך על זה בגדול. אבל בינתיים, במקום להיות מתוסכלים, איזה בסה, לא נכנסנו, מי שהצביע לעוצמה, אז הוא לא נכנס, מי שהצביע ימין, אנחנו רק 7, מי שהצביע, לא יודע, מי שהצביע לשס, אולי הוא מבסוט, הוא התחזק, אז הוא אומר, הנה, פחות עשיתי משהו. אבל בסוף אתה, במקום להיות כזה מבואס, אז אני אומר לעצמי, בעצם מי מחליט את מה שיקרה בעם ישראל? באמת מי שמחליט זה הפוליטיקאי? באמת, 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 איפה מתקבלות ההחלטות? אז ההחלטות מתקבלות בשמיים, בהתאם להתעוררות שעושים בארץ מבחינה רוחנית. אז יש התעוררות כמובן בתפילה, בתורה, שזה, על זה אנחנו מדברים כל היום, אפשר רק לתת מי שרוצה עוד איזה חיזוק קטן לזה שלא רק שלא צריך להיחלש מהפוליטיקה, רק צריך להתחזק לזה שככל שאתה מתפלל יותר טוב וככל שאתה משקיע יותר בלימוד תורה, ככה גם תדע לך שההחלטות שיקבלו מי שצריך להחליט יהיו החלטות יותר טובות, כי ככה זה הולך, זה התעוררות מלמטה, זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, ומי הקדוש ברוך הוא? זה מגיע ללב מלאכים ושרים ביד השם. אבל אם רוצים להתחזק עוד קצת, אז להגיד, הציבור הדתי-לאומי, לא להתייחס על עצמנו עכשיו, להגיד, וואלה, איזה פרג'ים אנחנו, אף פעם לא מצליחים, תמיד אנחנו כאלה, זה. כל זה להגיד, הכוח, יש לנו כוח עצום, והכוח הגדול שלנו הוא ביום-יום. אנחנו משתדלים להיות בביטחון, בהתיישבות, בחברה, בחינוך, בכל המקומות האלה אנחנו נמצאים. בסוף אנחנו ביום שני נהיה בבר מצווה של ילד, ושם זה ההשפעה הכי גדולה. זה ההשפעה הכי גדולה. שם זה המקום הכי אמיתי. החברותא עם הילד הזה פה מעמית, והגמח הזה שמביאים לאיזה אישה מסכנה ערירית, מביאים לה איזה חבילה. פה אנחנו פועלים באמת, בתכלס, עם עם ישראל, עושים חסד, עושים, מקרבים לתורה, מקרבים למסורת יהודית, לזהות יהודית. ואת זה אנחנו משתדלים לעשות כל הזמן. ומי שעסוק בזה, ומי שכל הזמן מתעסק עם זה, אז הוא מתרגש ליום אחד, מה היה בפוליטיקה וזה, בסוף החיים ממשיכים, ואיפה הם נעשים? איפה באמת ההחלטות מתקבלות? איפה באמת, מאיפה מגיעה ההשפעה, עשיית הדשמיה הגדולה הזאת שבסוף יש למדינה הזאת, עשיית הדשמיה העצומה, שהזכרנו את זה פעם, זה לא עכשיו הזמן לדבר על זה, אבל כל מי שמסתכל טיפה מרים את הראש, לא עוד פעם, לא מעל התקשורת היומיומית והזה, מסתכל רגע מה קורה פה 70 שנה של מדינה, איזה דברים מדהימים יש פה מכל הבחינות, ומה קורה מסביב מכל האויבים שלנו, כמו שהרב שמואל אליהו דיבר פה לפני שבוע, אז מבין שיש פה עשיית הדשמיה העצומה, שהיא לא מגיעה סתם. היא מגיעה מזה שעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד פה מתאמצים עוד קצת ובעוד חסד ובעוד תורה ובעוד תפילה, גם עם עצמנו וגם עם משהו מחוץ לנו, ולכן בעזרת השם להתחזק באמת בשליחות הגדולה שלנו שרק מתעצמת והולכת, ומהבחירות רק באמת לנסות סתם איזה שתי נקודות למחשבה ככה שעלו אצלי, גם על באמת על המבט הכללי הזה של אולי של איזושהי אחדות שתיקפה פה על ידי פוליטיקאים, על ידי המציאות, ואולי בעצם על ידי הקדוש ברוך הוא, ומה זה אומר לנו, ומה זה אומר לנו כציבור דתי לאומי, שעד שיקומו הפוליטיקאים שלנו שיודעים לאחד את כולם ביחד, וימות המשיח שכולם באמת יהיו מנעימים זה לזה, גם בהלכה וגם בפוליטיקה, אז בינתיים פוליטיקאים שנבחרו, בעזרת השם, שיעשו את מה שהם יכולים לעשות לטובת מה שצריך, אבל אנחנו, בעזרת השם, חזק ונתחזק ונמשיך, בעזרת השם, בדברים שלנו, לטובה ולברכה. יישר כוח.